זה עובד עם הגשם.
זה עמוד הנחם?
מה?
עמוד?
261. טוב, אני רק אזכיר מה שראינו. זה היה לפני הרבה זמן, לא?
לחנוכה.
כן, זה הרבה זמן. אולי נקרא את הפסקה האחרונה ב-260, ככה זה לא ככה. ומין סיכום כזה ביניים. על פי תורת הסוד יש לרע מקור ברור, והמקור נמצא בעצם מחשבת הבריאה הבאה לידי ביטוי
260
בפסקה האחרונה. על פי תורת הסוד יש לרע מקום ברור, והמקור נמצא בעצם מחשבת הבריאה הבאה לידי ביטוי באקט הבריאה. טוב, זה המשפט המורכב. אפשר להעריך בזה הרבה, לא יודע אם כרגע זה המקום. נראה. אבל זה...
אז אני אומר לכם שבאין סוף הרי אז יש גם את הנושא של טוב ויש גם את הנושא של רע, יש גם דין וגם חסד. אז מן הסתם אם הוא... זה כלול כאילו בפנים.
זה קצת יותר מורכב מזה. קצת יותר מורכב מזה. ההשוואה בין טוב ורע ודין וחסד היא לא נכונה. היא לא נכונה. המשפט הזה קודם כל בא לשלול את התפיסה הדואליסטית. התפיסה הדואליסטית. הכל הוא מעט הבורא, נקודה. וזה גם מה שהנביא אמר, כן? בורא אור. ויוצא חושר, עושה שלום, הוא בורא את הכל, אני השם, עושה כל אלה. בסדר. זה הנתון הבסיסי ביותר כאן. וגם החשוב ביותר בשבילנו, זה לא... אז נשאלת השאלה, מה זה רע אצל הבורא? כן? וזאת הנקודה העדינה ביותר כאן והקשה ביותר להסבר. מה שאני רוצה להדגיש קודם כל, דבר הבא. כל ההסברים, וזה לא משנה בדיוק מאיזה שיטה זה בא, כל ההסברים הם הסברים, אני לא חושב שיש אפילו מילה, כי אם אני אומר מטאפיזיים, זה גם לא, זה גם לא נכון, אבל כל ההסברים הם הסברים של חכמה קבלה, אני מתכוון, כן? הם מתבססים על תיאור של מערכת שמי שמבין מבין, כן? בעולם האצילות ואפילו מעבר לעולם האצילות, בעולם התוהו ואפילו מעבר לעולם התוהו, מהסיפור של המלאכים בסדר, נו, זה, מי שמבין בזה מבין בזה. השאלה הגדולה היא יפה, בוא נניח שיש תיאור כזה, כן? אז מה אני עושה עם התיאור הזה? מה המשמעות עבורי, עבור מי שאינו מקובל של של הדברים האלה? אפשר לבוא להגיד, ענף מסוים שרק מי שמבין שם, אז יש כמה יחידי סגולה שצריכו להבין. שאר היהודים לא אומר להם שום דבר, וחבל על הזמן, כן? החידוש הגדול של מניטו בדבר הזה, במובן הזה, הוא שהוא מקנה לכל ההסברים האלה, הוא מקנה להם ממד מוסרי שהוא רלוונטי לגבי. ברגע שהוא בא ואומר, האקט של הבריאה הוא האקט המוסרי בתכלית, הוא למעשה מבקש לקשר בין מצד אחד מה שהמקובלים אומרים בשפה שלהם, שאיננו מובן אלא למי שזכה ללמוד את הדברים האלה, ובין מה שהיהודים בכל דור צריכים באמת להרגיש ולדעת. וזה החידוש העיקרי שלו. התיאור של הבריאה כאקט המוסרי בתכלית, והרצון לברוא את האחר של הבורא, שני הדברים האלה ביחד, זה חידוש שלו. וצריך להבין את הדברים האלה. אף אחד לפניו לא אמר את הדברים בצורה כזו. היה ניסיון לפני זה של, למשל במאה ה-18 של החסידים, לקשור בין מה שבדיוק המקובלים עושים ומה שהאדם יכול לזה, ומה עשו דרך, זה דרך נפש האדם. כן? זה היה מתאים לתקופה שלהם. התקופה שלהם היא התקופה של באמת מתחילים לשים את האדם במרכז ההוויה. וברגע שהאדם הוא במרכז ההוויה, אז הם מצאו לנכון לקשור בין הדברים האלה. כן? וזה החסידים של המאה ה-18. השאלה במאה ה-20, מה אתה אומר? על מה אתה שם את הדגש? יש אפשרות נוספת, גם כן שיטה אחרת, שהיא השיטה למשל של הרמח"ל ושל הגאון מווילנה אחריו וגם הרב קוק, שהיא השיטה ההיסטוריוזופית, ומניטו בפירוש משתייך לשיטה הזאת, השיטה ההיסטוריוזופית. והעיקרון שמה הוא פשוט מאוד, כן? מה שמסופר ב-34 פסוקים של מעשה בראשית, הוא מה שקורה בכל ההיסטוריה כולה. אתה רוצה להבין את סוד ההיסטוריה, סוד ההשגחה, סוד ההנהגה, לך תלמד את סוד 34 פסוקים של מעשה בראשית. שמה תמצא את התשובה. זה מה שהרמח"ל מכנה המשל והנמשל. שאלה מי יודע את המשל והנמשל, על זה הגאון מווילנה אמר, ארבע אנשים זכו. או, אפילו לא זה, ושניים אפשר לנחש מי הם, זה הרמח"ל והגאון כנראה, ועל שניים אחרים הוא לא אמר. אבל בסדר, אבל לא משנה אם זה ארבע או אפילו 20, כן? מי שלא קיבל מסורת מסוימת שמסבירה לו מה המשל ומה הנמשל בכל הדברים של הארי, כן? אז הוא נשאר בסופו של דבר עם מערכת, אני הייתי אומר כמעט מכנית, וכאן הקושי הגדול. כאן הקושי הגדול. זה למשל השיטה של הרב אלישיב, הבעל לשם שבו והחלמה, כן? למשל, הרב אלישיב, מבחינתו הכל דטרמיניסטי. אם אתם מחפשים אצלו חופש בחירה, תשכחו מזה. לא קיים. זה נראה סותר לחלוטין חלק גדול מהמקורות, כן, ומה שהרמב״ם אומר בפירוש, הרשות בידו ויכול לבחור. אצל הרב אלישיב, אין דבר כזה. לפחות משתמע כך בספר. לפחות משתמע, אני אומר. אצלו, ככה הוא אומר, בכמה וכמה מקומות. זה לא מקום אחד, ולכן זה בהחלט לכאורה השיטה. כל מה שנעשה בעולם העשייה, ואומר, אין בכללות ואין בפרטות, עד הפרט האחרון של הפרט האחרון של הפרט האחרון של הפרט האחרון של הפרט האחרון בעולם העשייה. הכל גזירה מן השמיים. כן.
של הבריאה, האם כוונתך הייתה לצד הרגעי או לפרטים של, 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 של אירועים היסטוריים כאלה או אחרים שהיו גיאופוליטיים וכל הדברים האלה?
הכל כלול, הכל.
כי אפשר לדבר על הצד תבנית העולם הזה,
לא, לא.
על תחולותיו, ועל האפשרויות והאופציה של כל אחד ואחד שזה נעשה
במסגרת
השיט, אבל להגיד מזה לגזור שמדובר על סתם הקמת מדינת ישראל.
כן, כן, בפירוש. כן, 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 בפירוש, בפירוש. זה נמצא בפירוש של הגאון מווילנה בספרה דסניוטה בפרק האחרון על, על ההגדה של שיש במסכת סנהדרין של השעות של היום הראשון של אדם הראשון.
אבל למה הוא צריך את זה?
שנייה, 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 לא, לא.
זה יוריד בעוצמתו של הקדוש ברוך הוא או מהיכולת הבריאה שלו.
לא, לא.
לבוא ולהגיד שאם כל הזה נעשה, אני מוכן להסתפק, כי נראה לי
שהקדוש
ברוך הוא גם כבודו במקומו מונח עם כל התבנית שלה, של, שנבנתה על כל מרכיביה והאופציות שגלומות מתוכם, זה תבנית אלוהית שככל שאנחנו נוברים בה אנחנו רואים שהיא תבנית אלוהית.
לא.
אני לא צריך להיכנס לדיטל האלה.
לא, 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 לא. זה אני מבין, אני...
שזה כתוב במסך בראשית.
כן, אני מבין את מה שאתה אומר. זאת לא השיטה של, של מי שאומר שיש משל ונמשל. מי שאומר שיש משל ונמשל אומר בפירוש שהדברים כתובים. הדברים כתובים. ועובדה, הגאון מווילנה אומר שמה, מי שיש לו את הספר מוזמן לקרוא שמה.
או להביא.
או להביא, אפשר להביא תמיד, כן? לגבי הנאמר בשעה חמישית של היום הראשון של אדם הראשון, שכתוב שם משהו קם על רגליו, אומר הגאון מווילנה. ככה אני מצטט מהזיכרון, כן? ואני משביעך הקורא שלא לגלות את הסוד. ואני משביעך הקורא שלא לגלות את הסוד.
כי אם הוא היה אומר אחרת...
שהוא היה אומר אחרת, אז הוא...
זה היה כאילו כבודו של הקדוש ברוך הוא...
ממש לא, ממש לא. אתה לא מגלה את הסוד, כי הדברים עוד לא קרו. מה?
הוא מגלה לך, אבל...
הוא מגלה... טוב, כמה אנשים קראו את הפירוש של הגאון מווילנה על ספרה דצניעותא? מה? יש פה ושם היום, כן, בתקופה שלו...
שהוא כתב, הוא ציפה שיקראו, הוא לא ציפה שלא יקראו.
בסדר, ולכן הוא אומר...
הוא כתב את זה כדי שהציבור ידע...
לא, הציבור לא ידע אפילו מה זה ספרה דצניעותא. זה החלק הכי פנימי שבזוהר, מי עוסק בזה? יש שלושה חלקים פנימיים בזוהר, שזה הספרה דצניעותא, הידרא זוטא והידרא רבא. מי עוסק בזה? אתה יכול לקרוא את זה שם, אתה לא תבין מילה וחצי מילה, גם אם אתה יודע ארמית של הזוהר, כן? לכן זה כמות קטנה מאוד של חכמי הסוד, והגאון אומר, יש לי סוד לגלות לכם, לא לכלל ישראל, לכם, כן? אז אני משביע אחר הקורא. נו, אז מה ההסבר? כולם יודעים היום איך להסביר את הקטע הזה, כן? האלף השישי. ואז החזרה לפסוקים של מעשה בראשית, זה היום השישי, כן? בסדר? יש שבעת אלפים, זה נגד שבעת הספירות שיש ברמוזות באותם פסוקים של מעשה בראשית, כן? אז היום זה אלף שנה. כן, מתחלק לשניים. 500 שנה זה קודם כל לילה, ואחר כך זה 500 שנה של אור, של יום, כן? 500 שנה אתה מחלק ל-12, כי יש 12 שעות זמניות. אתה מגיע ל-47 כפול פסיק, כן? תפיל את זה ב-5, ואתה נופל על ה' באייר. תפשין ח'. נו, מה תגיד? למה הגאון אומר שזה סוד ואסור לגלות? והנה גיליתי. כי יש דבר מאוד מסוכן בדברים האלה. וזה חזרה למה שהתחלתי להזכיר עם השיטה של הבעל הלשם.
שאם זה דטרמיניסטי...
זה דטרמיניסטי, זה לא יכול להיות בדלת באייר. זה חייב להיות בה' באייר. וזה מתנגד עם פסוק מפורש, בעיתה הכי שנה. אז מי שיודע את הסוד של המשל והנמשל ויגיד, יש תאריך. אבל ברוך השם, יש בידינו גם אפשרות לשנות את הדברים ולהקדים את הדברים. זה התאריך האחרון. בעל הלשם בא ואומר, לא, 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 לא. זה יהיה בה' וזה לא יכול להיות בדלת. אין בידיך לעשות שום דבר. זאת הסכנה. ולכן התיאור של מערכת מכנית לחלוטין, דטרמיניסטית, שפועלת לפי חוקים שכנראה אפשר ללמוד אותם לפי השיטה שלו, כן? בסדר? להבין אותם, אבל אין באפשרות של האדם לשנות דבר וחצי דבר בדברים האלה, כי עד הפרט האחרון של הפרט האחרון של הפרט האחרון, הוא אומר בכל העולמות שלא ניתה שם כלל עולם עשייה, הכל נגזר ממה שיש בתיאור של עולם התור. והשאלה הגדולה זה מה אתה עושה עם שיטה כזו. זאת אומרת, התיאור שכאילו מה שקרה, אפילו זה מעבר לעולם האצילות, כן? מזה מתגלגל ומשתלשל הכל. זה לא אומר שזה לא נכון. כן? זה נכון, אבל על זה מניטו מוסיף שני דברים. אחד, צריך להבין את כל זה במובן ההיסטורי, מה שבעל הלשם מסרב לעשות, מבחינתו זה נשאר בעולם הצילות ותולו, כן? ודבר שני, יש בידי האדם לשנות את הדברים. זה לא דטרמיניסטי.
זאת אומרת שהי בייר יכול להיות בתאריך אחר, בשינו של האדם.
אבל לא בוו, לא מעבר להי בייר. אבל אתה יכול להקדים, בעיתה אחי שנה.
זאת אומרת שכל אתה, זה שנמצא בסוד, יודע את הסוד, יש לו תאריכים כאלו אחרים. אנחנו רואים את זה בראייה היסטורית, לכן אנחנו עם ה' באייר, קרה משהו, הנה כתוב שם.
קרה, בפועל.
באותו... הסוד הזה, יש תאריכים שעדיין לא קרו.
כן, בוודאי.
לא קרו, ואנחנו...
ולכן לא מגלים.
מתגאים, או כלומר, מציינים את זה רק שהאירוע ההיסטורי החל מתבצע באותו זמן. אם לא, תמיד יש להם אפשרו להגיד, תשמע, היה אירוע כזה או אחר, או הקדימו אותו, שהיה אילוצים כאלו אחרים, שהתאריך הזה לא סוף העולם.
הזכות של האדם. הזכות של המעשים של האדם. הקדימו. השאלה בכמה, אבל זה לא משנה, העיקרון כאן.
למה היה צריך את הסוד הזה?
מי?
למה היה צריך, לא מובן לי.
כי אתה לא מקובל. אתה לא. יש דברים שידועים למקובלים. זה חלק מהמסורת הנבואית של האומה. על זה דיברו הנביאים.
ואני אדם הקטן שלא
שייך. אתה אדם הקטן, אתה לא שייך לדבר הזה.
לי יש את מעשה בראשית שהוא עוד בא בפני, אני לא צריך את
ה... יפה, לכן בא מניטוב ורוצה לקשור בין שני הדברים האלה. הדברים שנאמרו במהלך כל הדורות על ידי מקובלים זה לא סתם דברים, זה לא כדי לעשות איזשהו פלפול בין דברי הרמק בצד אחד ובין דברי הארי בצד השני, כן? אלא כדי להגיד לך מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך במישור המוסרי במהלך ההיסטוריה. במהלך ההיסטוריה.
אז אם כך, למה זה סוד?
זה סוד.
אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה משהו מוסרי,
זה לא סוד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מצפה ממנו, מאיתנו. התנהגות מסוימת. ולא רק זה. שהוא שופט את ההיסטוריה כולה לפי אותו קריטריון, הקריטריון המוסרי, והקריטריון המוסרי הזה בא לידי ביטוי בתורה שניתנה למשה בהר סיני, כן? זה מה שאתה צריך לדעת. זה מה שאתה צריך לדעת. יש הסבר להיסטוריה, וההסבר הזה הוא הסבר שמתבסס על קריטריון מוסרי. יש שיפוט של ההיסטוריה, והשיפוט הזה נעשה על ידי קריטריונים מוסריים. כן? אבל זה שחכמי הסוד יודעים, מי שיודע, יודעים את השלבים השונים של ההיסטוריה, זה ידוע. עובדה שהמקור של הגאון זה גמרא מפורשת. כאשר חז"ל כתבו את הדברים שהם כתבו בגמרא, כן? למה התכוונו? שמי שלומד את הקטע הזה יבין על מה מדובר, כן? החוכמה הזאת היא נאבדה במהלך הדורות ונשארה אצל כמה יחידי סגולה. ולכן אחר כך צריך לפרש את זה בצורה כזו שמכיוון שיש כמה דברים מסוכנים שם שעלולים לשתק את האדם, כי למה אני צריך לעשות משהו? אני מחכה להי באייר תש"ח, כן? מה? מתי זה מה?
כמה זמן זה?
זה כבר קרה. תש"ח זה 48. זה כבר קרה, כן. נו, אז אני יכול להגיד אני מחכה ואני לא עושה שום דבר.
זה בצד החיובי.
לא, זה בצד השלילי.
לא, אני מדבר על זה אירוע שהוא חיובי. לפני זה שנים, כמה שנים לפני זה היה שואה שנרגו.
ולכן אומר מניטו במקום אחר, כן, מי שרוצה לקשור בין השואה ובין הקמת מדינת ישראל, כן, אם זה היה התנאי, הייתי מוכן לחכות עוד 6 מיליון שנים כדי שזה יקרה. אסור לקשור. אסור לקשור.
לא קושרים, אני לא יודע.
לא, לא, יש אנשים שקושרים.
אוקיי.
יש חכמי ישראל שקושרים.
חכמי ישראל, אותם אנשי הסוד.
אגב, זו ביקורת סמויה של מניטו כלפי הרב צבי יהודה, שקושר בפירוש, שאומר שחייב להתבצע ניתוח כואב, כמו ברגל של מישהו שחלה, כן? צריך לחוט לו את הרגל כדי להציל את הגוף.
ירידה לצורך עלייה.
מה? המניטות דוחה את זה מכל וכל.
כן, אבל זה ברור לי. זה ברור מה שאתה אומר.
ברור. זה לא עד כדי כך ברור להרבה אנשים.
כן, אבל אותם אנשי הסוד ידעו שעד תאריך בזה וזה, 6 מיליון אמורים להיהרג.
לא.
למה לא?
לא.
מה פתאום?
לא.
להליך היסטורי.
לא, זה ניתן היה למנוע.
לא, לא, היו עולים לארץ, מה הבעיה?
זה ניתן היה למנוע.
ועלו לארץ,
אין.
אין.
לא. זה בדיוק, זה כאן, לכן אני אומר, הדברים מאוד עדינים. הדברים מאוד מאוד עדינים בדברים האלה. כי מה שאתה אומר, כן? משתמע ממי שמחזיק בתפיסה שהכל דטרמיניסטי.
זה כמו שתגיד לבני ישראל.
וזה לא, וזה לא השיטה של מניטו. יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה בנושא הזה בין המקובלים. מי שמחזיק בשיטה של הלשם יגיד מה שאתה אומר. זאת לא השיטה של מניטו. יש דברים שנמסרו על ידי חז"ל, מהנביאים לחז"ל ומחז"ל לחכמי הסוד, כן? וזה התיאור של המהלך ההיסטורי של הגאולה, כן? הדברים שמבחינה כרונולוגית קורים פחות או יותר בו זמנית, כן? חז"ל הזהירו מפניהם כבר בגמרא. לא במובן הזה, כן? לא במובן הזה. כי הסיפור של חישובי הקץ זה סיפור אחר, כן? ולכן אני אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, זה דברים סופר עדינים, ולא לקשור קשרים שלא קיימים. אין שום קשר. אבל השאלה הגדולה שמניטור שואל זה בסופו של דבר, מכיוון שאנחנו יודעים שאנחנו לא מבינים את פשט הכתובים במעשה בראשית, בשביל מה התורה כתבה את אותם פסוקים? אז אפשר לבוא ולתת תשובה שהיא באמת ברמה של חכמי הסוד, אבל בזה אתה בא ואומר בסופו של דבר אנשים בודדים יבינו על מה מדובר. מה עם שאר היהודים?
הם ימינו ואלו שמבינים.
ומה יקרה? עוד פעם, צריך לזכור טוב טוב מה שקרה אחרי הטראומה של שבתאי צבי. כן? התגובה זה התגובה של תנועת החסידות, כן? מה המסר העיקרי שמשתמע מהתנועה הזאת? זה לא בהכרח מה שהם התכוונו, אני לא... זה סיפור אחר, כן? מה משתמע? שב ואל תעשה עדיף. התנועה החסידית היא תנועה א-היסטורית, מוציאה את האדם מן המשחק, האדם היהודי מן המשחק. אתה יושב בתור כאילו צופה במשחק ואתה לא פעיל. שב ואל תעשה עדיף. למה? כי בפעם האחרונה שניסינו, ראינו לאן זה הוביל. אז עדיף לא לעשות שום דבר.
מה קורה? אל תעשי מה?
אל תעשי שום דבר, שום פעולה אקטיבית, כדי לקרב את הגאולה. רגע, זה אפשר להגיד במאה ה-18. מה קורה 200 שנה אחרי זה? אם אתה ממשיך עם השב ואל תעשה, אז בסוף אתה לא אומר ליהודים לצאת. רגע, לא, זה חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת, כן? כי בסופו של דבר, כאשר קמה התנגדות של מספר לא מבוטל של רבנים באירופה בתחילת המאה ה-20, והתנגדו לתנועה הציונית, הנימוק העיקרי היה הנימוק של אתם מחללי שבת וכו', כן? אבל הנימוק העיקרי היה שב ואל תעשה עדיף. לא להתגרות. לא להתגרות. והמשיכו עם הטענה הזאת עד הסוף. והתוצאה ידועה. לעומת מספר מקובלים שבאו ואמרו זה לא נכון. מה שקורה עכשיו מוכר לנו. וקודם כל צריך להציל פיזית את אותם יהודים שהם בסכנה. וזאת מחלוקת חריפה עד היום. כן?
זה בגלל זה שעלו לארץ את התלמידים של גל של וילנה.
כן, חלק, אבל הבעל לשם משייך את עצמו לתלמידים של הגאון, והוא מחזיק בשיטה אחרת. זאת אומרת שאפשר להבין את דברי הגאון בשתי צורות שונות. זה לא שהדברים הזה, כן, אז אפשר לבוא ולהגיד, זה מה שמעניין מסביר. אפשר לבוא ולהגיד שאני מבין תיאורטית את החששות של בעל הלשם, כי מי שבאמת אינו בקי בדברים האלה יכול באמת לגלגל את הדברים בצורה כזאת שממציא לנו כל מיני דברים, ולכן אסור לקשור בין המשל והנמשל. אבל זה מי שלא יודע.
אבל הוא יחב של הרב קוק.
זאת פרשה גם כן, זה נכון, זה נכון, זה נכון שהרב קוק למד אצל הרב אלישיב תקופה מסוימת, יש אומרים חודש, שלושה חודשים, משהו בסדר. זה לא אומר שבהכרח הוא קיבל את השיטה. עובדה שלא. עובדה שלא, כן? מה שיותר מעניין שזה שהרב קוק חיתן את הנכד.
מה
עם המצווה
של הרבי לוביץ' We want
משיח
now וכל הזה?
כן, זה קצת
יותר אקטיבי,
לא? מה? לא, המינים שלהם שונים לחלוטין. כן, יש ספר שנקרא אור לישרים, כדאי לקרוא, פורסם בתחילת המאה ה-20 בקובנה על ידי מה שנקרא לשכה השחורה. לשכה השחורה זה אלה שבהתחלה שהיו מתנגדים שהלשינו על החסידים כמה עשרות שנים לפני זה, כן? הסיפור עם האדמו"ר הזקן וכו', כן? טוב, איך שהיו הדברים בתחילת המאה ה-20 השתנו לחלוטין, והם מוציאים, אחד מהאנשים האלה מוציא ספר שנקרא אור לישרים, במימון של מי? של האדמו"ר השלישי של חב"ד. זה ספר אנטי ציוני מובהק, שמע כל הטענות של נגד הציונות מופיעות אחד אחת, אחר כך לא המציאו שום דבר חדש, כן? ושם יש הפרק או החלק המרכזי שזה מכתבים של רבנים חשובים שמתנגדים לציונות. טוב, המכתב החשוב ביותר שמע זה באמת של האדמו"ר השלישי של חב"ד, שהוא מסביר למה הוא מתנגד לציונות. זה הקו הרשמי של חב"ד עד היום. מצטער להגיד את זה, אבל לעולם לא שינו את הקו הזה. עכשיו, יש אצל חב"ד דבר מאוד מאוד מעניין, שהם אומרים שאין דבר כזה משיח בן יוסף. לא מוזכר ברמב"ם, ולכן אין דבר כזה. כל מה שיש זה משיח בן דוד. וצריך להבין את הלכות מלכים ברמב"ם, שמה בסוף שני הפרקים האחרונים, שהכל מדובר על משיח בן דוד. אז אם ככה, כל הגאולה היא ניסית. זה מה שהאדמו"ר השלישי מסביר בהתנהגות שלו נגד הציונות. שב ואל תעשה, אתה מפריע, אתה מעכב, כי הכל זה יהיה בצורה ניסית. זה בדיוק ההפך מהשיטה של הגאון, שאומר שהכל כמעט דרך הטבע, כן? וזה הקו שלהם עד היום.
כן, אבל
בכל זאת,
מה המבצעים האלו של הדלקת נרות, לשים תפילין, להגיד משיח נאו?
תגיד, בסדר, משיח נאו.
לא מחכים.
מה זה לא מחכים? מה זה לא מחכים?
מנסים
לדחוף? הם מחכים, לא, הם מחכים. הם מחכים.
אבל הם לא מחכים פסיבית.
מה זה, כי אתה מניח תפילין למישהו?
ככה הם חושבים שזה כן, מביא...
טוב, תשאל אותם.
עוד יהודי שיש לו...
שמה?
שיש לו מצוות, אז...
כאן הביקור...
כמה מצוות גודל?
הם רוצים להביא את העולם למצב שהמשיח יבוא.
כאן זה לא עניין של מצוות, סליחה, זה לא עניין של הנחת תפילים, כן? זה עניין של עלייה לארץ. מתי שמעת חב"ד אומר שצריך לעלות לארץ? על זה הוויכוח, לא על זה שצריך להניח תפילים.
לא יכול להגיד זה כשהרגע יש את דמויות.
לא, הוא בעצמו לא אומר, כי הוא מחזיק בשיטה, ובסדר, אפשר להבין את זה, לא צריך להפוך אותו לציוני, כן? כמו שמנסים בזמן האחרון, כן? הוא מחזיק בשיטה כפי שהיא נוסחה על ידי סקנו, שזה האדמו"ר השלישי, שאמר בדיוק מה שאמר, תקראו בספר, כתוב שחור על גבי לבן, הוא לא התכחש לדבר הזה לעולם. זה לא דברים סודיים, כן? אפשר באינטרנט למצוא את הספר, אור לישרים. לקרוא, זה לא עבה, כמה עשרות עמודים. אז יש כל מיני טענות שם ודברים מוכחים לחלוטין וזה, אני לא מדבר על הטענות הכלכליות שהיישוב לא יכול להחזיק מעמד, שלא יכול להיות, שאין מספיק כסף ושזה חבל, נעזוב את זה, כן? זה קוצר ראייה היסטורית והבנה של הדברים, בסדר? אני מדבר על דברים העיקריים, היסודיים שם. הגאולה היא גאולה ניסית, כל פעולה אנושית בסופו של דבר מעכבת את הגאולה. זאת השיטה. עכשיו, להניח תפילין ליהודי, זה לא פעולה שקשורה לגאולה. יש מצווה להניח תפילין, אז הם אומרים
שכן. כשאתם רבים מצוות, אז את גם...
הגאולה איננה תלויה במצוות.
מוסיף...
הגאולה איננה תלויה בתשובה. זאת המסקנה של הסוגיה של הגמרא במסכת סנהדרין, רבי יהושע ורבי אליעזר, ההלכה היא שזה לא תלוי. לכן מה שהם עושים איננו מקרב או שום דבר, זה לא תלוי. כן? אז לא צריך לערבב את הדברים. מה שהם עושים נשמע יפה מאוד, כן? אלה לא קשור.
אבל הם רואים, אני יודע, הם רואים לזה כשיש כן קשר.
לא. אם אתה שואל חבד אמיתי, לא מדבר על אלה שלא יודעים, כן? חבד אמיתי, באיזה תקופה אנחנו? הוא יגיד לך, אנחנו בשיא חשכת הגלות. כי ככה הרבי הורה להגיד גם בשנות ה-50 וגם בשנות ה-60. אנחנו בשיא חשכת הגלות. כאשר שאלו אותו, האם טוב להגיד תפילה למדינת ישראל בתור התחלתא דגאולה, הוא אמר שום דבר אסור בתכלית האיסור. אין דבר כזה התחלתא דגאולה. זאת התשובה המפורשת שלו, כן? לעולם לא שינה את דתו. המחלוקת בהבנת תהליך הגאולה, האם הגאולה היא באה דרך נס או בצורה טבעית,
וגם מקומה של ארץ ישראל.
לא, 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 על זה שום, על זה שום, שום מחלוקת. מה?
זה,
אבל זה לא נס גלוי. אני מסכים איתך, אבל זה לא נס גלוי, ולכן אתה לא תגיד הלל בברכה. זה המסקנה שלהם. צריך לדעת שמה לעשות, יש מחלוקות כאלה, כן? וצריך לדעת, לא להפוך כל אחד זהה לשני. זה ממש לא נכון. זה שניצחת במלחמה, זה אמנם נס, אבל בשביל זה הרקת כמה אויבים, ולכן אתה לא תגיד הלל. מי אומר את זה? או מי אמר את זה? לא, הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. זה הטענה העיקרית שלו כדי לו להגיד ברכה בהלל. תראו זה בקרך
יביע
עומר. לפעול לא יבחה, תשמע. כן, לא, 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 כן, ביביע עומר זה נמצא או בקרך אה או ור, אם אתם רוצים אני אביא לכם את התשובה. היא מעניינת ביותר, זה עשרות עמודים שהוא כותב, אבל הטענה העיקרית שלו, מכיוון שנהרגו אויבים במלחמה, אי אפשר, למרות שזה נס, הוא אומר בעצמו שזה נס, אבל זה לא נס, באמת.
טענה של
בחנוכה
גם נגד המלאכים
שרצו לשיר. בסדר, בסדר. לכן אני אומר, אם שואלים חבדניק אמיתי, באיזה תקופה אנחנו, הוא יגיד בשיא חשכת הגלות. למה בשיא? כי זה בדיוק לפני הגאולה. אבל זה לפני, זה לא זה. להבדיל, אם אתה שואל חסיד סאטמר, כן? גם מהמתנגדים, כן? ואתה שואל אותו, באיזה תקופה אנחנו חיים היום? הוא יגיד לך, אנחנו בתקופה שנקראת התחלתא דגאולה. לכן, תנסה להושיב... מה? רגע, 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 לא, לא, אני אומר... זה נשמע מופרך, כן? כן?
אז תנסה... זה מוכרים לנו פשוט, אז נראה לנו...
כן, כן, אבל תנסה עכשיו להושיב. חסיד חב"ד וחסיד סאטמר, אחד זה על יד השני, הם שולפים מיד סכינים והורגים אחד את השני. על רקע הדבר הזה, המחלוקת הזו, באיזה תקופה אנחנו חיים? כי הסאטמר בא ואומר, במסגרת של התקופה שנקראת התחלתא דגאולה, יש מבחן אחרון. אבל זה שסיימנו עם תקופת חשכת הגלות, סיימנו. אז המבחן שמה נקרא נחש הקלטון. כן? וגם באדמו"ר מתולדות אהרון, הקודם גם כן החזיק בשיטה הזאת בספר שלו, כן? אבל אנחנו כבר בתקופת הגאולה. כן, אבל זה תקופת הגאולה, סיימנו עם חשכת הגלות.
אז מי שגר בחול ובגלות?
עובדתית, מה נעשה?
כרגע עושה כסף.
מי שחי מעבר לגבולות ארץ ישראל הוא בגלות. אין מה לעשות. יכול לספר לעצמו כל מיני סיפורים, עובדתית הוא חי איפה שהוא חי. מה? זה כבר העניין של הרגשה, אני לא מתערב בזה.
התקופה היא לא תקופה
חשבת. תלוי.
לפי הסתמר.
לפי הסתמר? לא. לפי הסתמר? לא. אבל אסור לשתף פעולה עם הציונים, כי הם מעכבים את הגאולה האמיתית.
במה?
במה? במה שהם מורדים ומקימים מדינה.
זה לא ניסי.
לא, זה הרבה יותר מסובך אצל, לא, לא, אצל הרב יואל טריטייבום, זה הרבה יותר מסובך, כן? צריך לשים קו בין אלה שחיו לפני הקמת המדינה ואלה שחיו גם אחרי הקמת המדינה. כי למשל, הרבי מסאטמר צריך להתמודד עם שאלה מאוד מאוד קשה. כתוב בפירוש בגמרא שהקדוש ברוך הוא אינו עושה נס לרשע. זה כתוב בגמרא. מצד שני, הוא רואה ניסים. אז הקמת המדינה אפשר עוד לפקפק. אבל ב-67 הוא מתחיל לשאול את עצמו איך יכול להיות שבכל זאת נעשו ניסים, וזה ניסים?
הם רואים את זה כניסים?
כן, כן, בוודאי. נעשו ניסים לרשעים. זאת השאלה, בכל הכתבים שלו, החל מ-67, אחרי מלחמת ששת הימים, זאת השאלה, כי כנראה שהוא מתחיל להרגיש סתירה עמוקה מאוד, וצריך איכשהו ליישב. צד אחד כתוב, הקדוש ברוך הוא לא עושה נס לרשע, בצד שני עשה ניסים לרשעים. לא נס אחד.
אז הוא צריך ליישב את זה לזה, שזה לא נס, פתרת העניין.
לא, זה נס. ואז הוא ממציא דבר, הוא ממציא דבר שלעולם לא שמענו ולא ראינו. שיש בידי השטן לעשות ניסים. כדי להטות. נגד זה אין מה להגיד, מה אפשר לעשות. אבל זאת התשובה היחידה שלו, יוצא מהשיטה הזו שיש שתי רשויות. כי השטן פתאום הוא שקול לקדוש ברוך הוא. לא, זה מה שיוצא, והוא חי עם זה. הוא מתברך כדואליסט בדברים האלה. שתי רשויות ממש. אלה שחיו בתחילת המאה לא היו צריכים להתמודד בכלל עם שום שאלה, כן?
כי לא היה.
כי לא היה ניסים ולא היה שום דבר, כן? אז תמיד אפשר היה להעלות כל מיני טענות וזה, כן? אבל ברגע שיש ניסים, ואתה לא מתכחש לזה שזה נס, אתה בבעיה. ואז אתה אומר שיש בידי השטן את הכוח לעשות ניסים כדי להטות.
מלחמת העצמאות, הם לא
ראים כנס? עוד אפשר היה להתווכח. לכן... זה היה ברור לו שזה כבר נס. אבל איכשהו, פה, שם, זה לא בדיוק, זה לא מה עם ירושלים, מה עם הר הבית, אז אפשר איכשהו להגיד, לסדר את הדברים, כן?
אפשר להגיד שהכוח הזה, הוא מקבל מהקדוש
ברוך
הוא,
לא? מי?
השטן.
זה משהו ינסה על זה, אבל בינינו, כן? זה ברור שזו תפיסה דואליסטית. תביא אסמכתא. והוא מביא, הוא תלמיד חכם עצום, הוא מביא, אבל אתה רואה שמשהו, כשהוא קורא את אותם מקורות, כן, אתה רואה שכבר הוא סימן את המטרה, זה לא, הוא מפרש את זה בצורה כזאת שאף אחד לא פירש לפני זה. מה? אז
הוא יורה ואחר כך הוא עושה את ה...
לא, הוא קודם כל מסמן את המטרה ואז הוא יורה.
לא,
לא, בדיוק, לא, באמת.
זה ככה תמיד בול.
לא,
הוא יורה למקום מסוים, יש לו את התוצאה, והסביב התוצאה הוא מסמן את
המטרה. לא, הפוך. הוא כבר יודע שיש לו בעיה. הדרך היחידה מבחינתו לצאת מהברור, כן, זה לסמן מטרה חדשה. להגיד, אז פתאום לשטן יש כוח כזה. ואז הוא מסדר את הכל כדי שהחץ יגיע לכיוון הזה ולא יחזור לו בפנים.
מסכימים על השיטה מבחינת החיצים והמטרות.
זה מה שהוא עושה, לכן אני אומר, יש המון המון שיטות בדברים האלה וזה, וצריך לדעת, כי אחרת...
מה הסמכת שלו דרך אגב?
אוי, יש לו, יש לו, תקרא ויואל משה.
יש לו,
אה? ויואל משה, ספר, זה ספר של תלמיד חכם אמיתי. לא, 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 יש אנשים שרוצים להגיד, מה פתאום? הוא יודע ללמוד. כן? אבל זה לא עניין של לימוד, זה עניין של נשמה, כפי שמניתו היה אומר. זה לא, זה לא, זה לא אותו דבר, כן? טוב, למה דיברנו על כל זה? מה? לא, אבל לפני...
לא, דיברנו על דטרמיניזם.
הדטרמיניזם, כן, כן, אז זהו בגלל זה, כן, יפה, יפה, נכון. אז זה כאן, זה כאן הדבר שבאמת צריך מאוד מאוד להיזהר. יש כל מי שקורא ולומד ספר גם של הרבי, של גם של הרבי חיים ויטל, גם של הרמק לפניו וכולי, יכול לצאת עם תחושה כמו ש... כאילו הכל זה באמת מערכת כזאת ש... זהו, הכל נקבע מראש. זה עניין של מכניקה, כן? מזה יוצא זה, מזה יוצא זה, מזה יוצא זה, בסוף אתה מגיע לספירות די הצילות, לספירות די הצילות יש כל מיני קשרים, ברגע שהקשרים נבנים, זה ככה משתלשל וזה. נו, דטרמיניסטי. מה?
לא, זה הגלגל מסתובב, תמיד.
מכניקה, כן, מכניקה.
יש
צינור, יש צינור, יש נקודה התחלתית, מזה הכל מתגלגל ואתה יכול להגיד את הכל, אבל זה הכל בעולם האציל. לכן בא מניטו ואומר, מה שמתואר נכון, צריך להבין אותו, וצריך להבין שבעולם העשייה, שזה לא עולם האצילות, כן? למשל, ניתן את זה דוגמה, כן? כדי שההיסטוריה תגיע ליהודה, כן, אז צריך, יש כמה שלבים. אז יש שלב אחד שנקרא אברהם. יש שלב אחד שנקרא יצחק, שלב אחד שנקרא יעקב, שלב אחד שנקרא מתן תורה, שלב אחד שנקרא וכו' וכו', כן? כשאומרים לך בעולם האצילות יש מושג שנקרא ישראל, אפילו במדרש, כן? ישראל עלה במחשבה התחילה. מה רוצים להגיד? אז אם אתה קורא את זה לפי השיטה הדטרמיניסטית, אתה תגיד, נורא פשוט, ישראל, אנחנו, זה ישראל של העלה במחשבה. מלך התחילה. במה, איתו ואומר, סליחה, זה לא, זה לא, זה לא מה שחכמי ישראל התכוונו להגיד. חכמי ישראל התכוונו להגיד שני דברים. אחד, שכדי שההיסטוריה תוכל להתקדם, צריך להופיע מתישהו עם ישראל, אפילו יש תאריך. כן, ב-1948, זה לא שלנו, אלא לפי בריאת העולם, צריך להופיע אברהם אבינו. טוב, טוב, במקרה זאת השנה. במקרה, כן. טוב. אבל...
1948
לספירתנו,
לא
לספירתם. לספירתנו, כן. בדיוק. אז צריך להופיע אברהם. טוב. מי נולד ב-1948? לא נולד אברהם. נולד אחד אברהם, ברוך כסדים. ונשאלת השאלה, האם אתה אותו אברהם מסוגל להיות אברהם שאנחנו מצפים לו מבריאת העולם? זה היה יכול להיות מישהו אחר, וככה המדרש אומר את זה בפירוש, זה יכול להיות אשור. אם אשור היה עושה במרד שלו נגד נמרוד, מה שהיה צריך לעשות, הוא היה אברהם וכו'. זאת אומרת, יש הבדל בין מה שצריך להיות ומה שבפועל במציאות ההיסטורית מתגלה. מתברר שאברהם מאור כסדים הפך להיות אברהם, אבל זה כתוצאה מהמאמץ וזה הזכות שלו. הוא לא נולד אברהם הצדיק שמציל את כל העולם, שנותן משמעות לקיום העולם, כפי שחז"ל אומרים. וכן הלאה.
ובהמשך יכול היה להיות
עשיו אותו דבר. בוודאי, בוודאי. הכל, זה מה שיום היתרו אומר. בכל שלב יש כמה מועמדים. ויש תהליך של בירור. ומה מתברר? ההתאמה או חוסר ההתאמה? אבל זה שצריך אחד כזה, או שיקרה משהו מסוים, זה כן, זה חלק מהתוכנית האלוקית. חופש הבחירה, ברמת הפרט, זה לבוא ולהגיד, אתה יש לך את הנתונים, אם אתה עושה כל מה שצריך אתה תהיה, אם לא, אתה לא תהיה, כמו שהוא היה רגיל לומר, אז היה כתוב משהו, אולי איזשהו חצי פסוק לגבי אותו אברהם בתורה, והסיפור היה ממשיך בדרך מישהו אחר, שהיה מתברר כמועמד הנכון. זה ההבדל בין הקריאה של הדברים, כאשר אתה באמת מנסה לקשור וזה, אבל התוכנית הכללית, יש תוכנית. יש תוכנית. לכן כאשר כותב בעל התורים, בפירוש שלו לתורה, פסוק ראשון בראשית, בראשונה ראה אלוהים שישראל יקבלו תורה, ככה הוא מפרש את המילה בראשית, כן? אתה לא קורא את זה כאילו, הנה, זה ברור, יש ישראל ויקבלו את התורה, בו' וסיוון יגיעו להר סיני וכו' וכו'. לא. אתה שואל את עצמך, מי יהיה אותו ישראל במציאות ההיסטורית, או מי יהיה אותו עם במציאות ההיסטורית שיהיה ישראל. אותו ישראל שעלה במחשבה תחילה. זה לא אותו דבר, וזה לא אותו קריאה, וזה לא אותה הבנה של הדברים. כאן יש בצד אחד דטרמיניזם, טוטלי, בצד שני יש חשיבות למעשה האדם.
אבל ברור שיהיה ישראל.
כן.
כי זה עלה במחשבה
תחילה. כן.
כן,
כמו שיהיה משיח, שמו של משיח, וצריך בית מקדש וכו' וכו'. יש כמה דברים שהם הכרחיים כדי שהעולם יהיה אמיתי, כן? אבל מי יהיה משיח? תפתח את הגמרא. לא, כל אחד נותן את השם של הרב שלו. מה? כן. מה? מה זה יבוא משמיים? אצלי כתוב שמשיח יבוא, מה שכתוב אצלי שהמשיח הוא אדם כמו כל שאר בני אדם, הוא נולד מהמפגש של אישה עם איש, זה מה שכתוב אצלי. יכולים להגיד מה שהם רוצים.
בינתיים הוא עונה על ההגדרה של חיים. הוא נולד
מישהו. כן, אבל בינתיים הוא נפטר, לא? עד כמה שאני יודע, כן? עובדה שזה נכון שגם הכהנים לא נכנסים שם לבית הקברות ולא עומדים על יד הקבר שלו, כי יש קבר, כנראה יש גופה בפנים, לכן יש תומה, כן? לא כמו שהם מספרים. בסדר? טוב. בסדר. הסיפורים האלה, היה לנו סיפור כזה לפני 2000 שנה בערך. כן? גם של יהודי שאמרו שחי כמה ימים. מה?
בארץ, לא
שם. זה משנה, בסדר? לא, אני אומר, צריך תמיד לזכור את זה, הנצחות זה מינות של ישראל. ולכן הנטייה קיימת עד היום, לא צריך להוסיף על זה. בסדר? טוב. עכשיו, מה נחזרה לבעיה שלנו, מה אם כן המציאות של ה... מה המקור של הרע? אז בוא נקרא מה ששמה בהערה 553, שזה קצת מדברי דרושי החפציבה לרב יוסף בן טיבול, שהוא זקנו של מניטו, כן? וככה הוא אומר. כשעלה ברצונו להציל עולמו, קיבץ כל שורשי הדין שהיו מובלעים בו, פירוש שגילה אותם מעט, כי בזהו יש מעין. מעין שבתחילה לא היה שום דבר אלא הוא יתברך, ואתה נתגלה מעט השורש בו, ואין אנו יכולים לדע מאיכן נתגלו בו שורש אלו הגבוהות. הבנתם?
לא.
לא. איך יכול להיות שלא? זה מה שמניתו הסביר.
כתוב בעברית.
כן?
איך לא הבנתם?
ואיך הוא הבין את מה שהוא הבין מתוך הדברים האלה? בשביל זה צריך את המסורת המשפחתית שלהם. זה לא סתם, אפשר לקרוא וזה. מה שהבעל החפציבה בא ואומר, אנחנו לא יודעים. בסופו של דבר אנחנו לא יודעים. כן, אבל אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל מה שמתברר הוא שברגע שיש בריאה, יש אימה רע. מה שדיברנו, מה שהסברנו. כי לברות זה לברוא הרע.
איפה זה היה לפני זה? אין לנו שום ידע. כן? אז מה הוא, והוא ממשיך להגיד ככה, ואתה נתגלה מיד שורש בו, ואין אנחנו יכולים לדע מאיכן נתגלו בו שורש אלו הגבורות, אלא שצריך להאמין שאלו הגבורות נקראים יש, שנגלו מהעין ונתקבץ אור אל מקום אחד, ובמקום אותם השורשים נסתלק הרחמים דרך משל. דרך משל, לא כפשוטו. זאת מחלוקת גם אדירה בין תלמידי הארי, האם הדברים של הארי זה משל, ואז השאלה מה נמשל, זה מה שהרמח"ל אומר אחר כך, או שזה כפשוטם, שיש גם שיטות כאלה.
רב אלישיב אומר כפשוטם.
בוודאי, בוודאי, אצל הרב אלישיב זה יהיה כפשוטו, כן? אבל למשל אצל הרשש, הרבה לפני הרב אלישיש, זה גם כפשוטם. כאן זה כמשל, כן? גרגר אפר בתוך הים הגדול איננו עושה אחירות ואינו נרגש, וכשיסתננו המים ימצא ויתגלה האפר שנתערב בה. במילים אחרות, כאילו בא ואומר, יש משהו אצל האינסוף ברוך הוא שחייב לצאת אל הפועל. למה? כי כל עוד הוא לא יצא לפועל, זה הדברים לא ברורים. צריך להוציא את זה אל הפועל, וכאשר אנחנו מוציאים את זה לפועל, עבודת הבירור זה בדיוק לזהות את הדבר הזה, לברר אותו ולהעביר אותו מן העולם. וזה נקרא הרע. כן? ואז הוא ממשיך, בכאן וכאן תכלית הרחמים והדין נבלה, וכשנתקבץ ונאסף כל כוח הדין למקום אחד, מתעווה ומחמתו מסתלק אור האינסוף יתברך, ונשאר שם רשימו של אור עם רוח הדין, שהוא שורש הדין הגבורות וכל הרשימו והדין מרועבי. אז הוא בא ואומר, בסופו של הרבה אינסוף יש הכל. כן? אם יש הכל, צריך להוציא אל הפועל את הדברים. ברגע שזה יוצא אל הפועל, זה מתברך כרע. למה? כי זה מתברך כהפך הגמור של הבורא. אבל זה גם כלול בו. אבל זה עניין של אמונה. מה המקור של הדבר הזה? אנחנו לא יודעים. מניטו לוקח את הדברים האלה ובא ואומר, אני עכשיו צריך לתרגם את הדברים האלה למציאות שלנו, חצי השני של המאה ה-20, ולהסביר לאנשים למה הדברים האלה בעלי חשיבות. והתרגום הוא שכל הדברים האלה מדברים בסופו של דבר על אחד, ההיסטוריה שלנו, ובית, על הקריטריון של השיפוט של ההיסטוריה, שזה המוסר. והשאלה המרכזית היא איך בחיים הממשיים שלנו, האמיתיים, המציאותיים שלנו, איך אנחנו יכולים לבנות חברה שהיא מושתתת לא רק על ערך מסוים זה או אחר, אלא על כל הערכים בו זמנית, כי בזה אנחנו מתדמים לבורא, שבו זמנית אצלו הכל נמצא. וזה מה שהוא עושה. כן? ואכן בואו נחזור לפסקה שלו. על פי תורת הסוד יש לרע מקור ברור. טוב, שהוא אומר מקור ברור בחיוך. אבל זה ברור שיש מקור ברור. רק שאנחנו לא מבינים. כן? והמקור נמצא בעצם מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה כבר לא הוא אינסוף, ברוך הוא. כי עליו אנחנו לא מדברים, אלא על היחס שלו אל הדבר שהוא הולך לברוא. כן? הבא לידי ביטוי באקט הבריאה. כי אקט הבריאה זו האקט המוסרי בתכלית. אתה רוצה לדעת מה זה מוסר? זה לתת קודם כל קיום לזולת. לתת לו קיום. לאפשר לו להתקיים גם אם אין לו זכות. כן? וכל עוד המצב הזה נמשך שהיעדר זכות, אז
משפט שני, הרע הוא הכרחי במובן הפילוסופי לוגי של המילה הכרח, משום שהוא כלול במושג הבריאה עצמו. נו, זה מה שסקנו אמר. הוא התנאי לקיומנו בתור נבראים אמיתיים. אז זה החלק הראשון. בסדר?
אבל שסקנו דיבר, שסקנו כתב, הוא לא כתב על הרע. הוא כתב בעצם על הכל.
הוא כתב על הרע, על הרע.
על הכל, איך כתוב שכתב? הוא לא אומר, המילה הרע לא מוזכרת.
כן, 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 בוודאי, הגרגיר, הגרגיר. גרגיר אפר הזה זה הרע אצלו.
כל דבר.
לא, 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 לא הבאתי, זה עשרות עמודים. אני אומר לך, הגרגיר הזה זה הרע. כן, 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 ודאי.
אבל אתה יכול להסביר את זה על כל דבר.
לא, לא, לא.
אין דבר שלא היה.
ברור.
כולל גם הרע במקרה זה.
כן, אבל, אבל,
למה צריך להגדיר שזה כל דבר שהיה באין ונהיה יש?
כן, כן, ברור, זה כולל הכל, אבל, אבל הטוב לא עושה לך שום בעיה.
כל דבר לא עושה לי בעיה, ברגע שאני אומר, הכל היה. אז בין אם זה טוב, בין אם זה
כן,
לא,
אבל,
בין אם זה מוחלט,
אבל, 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 אבל עוד פעם, בגלל הקונוטציה השלילית, כשאתה שומע את המילה רע, אתה מיד חושב על רשעות מסוימת שנעשה לבן אדם, כן? אז לכן הוא שם את הדגש על הדבר הזה.
אבל גם הרשעות הייתה.
לא, הרשעות זה הפעולה האנושית שגורמת לזה, כן? המקור, העיקרון שעומד מאחורי זה, זה שיש אפשרות של רע. מאיפה האפשרות הזאת? הוא אומר, הכל כלול. כשאתה מדבר על הבורא, זה הכל. אבל יש דברים שמתבררים אחר כך כרע, למרות שאין רע יורד מן השמיים. אבל מצידנו זה מתברר כרע. אצלו זה לא רע.
רע יורד מן השמיים, אין רע יורד מן השמיים, רע ירד בבריאה.
מה?
רע ירד בבריאה, אז הוא ירד משם.
לא.
הוא היה במחשבה והוא גם ירד.
לא. לא, כאן זה עוד נקודה עדינה, אבל לא, אין רע שיורד מן השמיים. בעולם האצילות הכל טוב. אבל מכיוון שהצד השני שמקבל, אין לו עדיין זכות, זה מתברר כרע. כאילו, הנה דוגמה, יש לנו גשם, ברוך השם, כן? אז שזה יורד לאט, 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 זה בסדר. אותה כמות שנתית, תוך 10 דקות, שיטפון. מבחינת הבורא, זו אותה כמות. אבל מכיוון שאתה חי בעולם העשייה, ושם יש מושג שנקרא זמן, ובמקרה אחד זה התחלק להרבה גשם לפני הרבה ימים, ובמקרה השני זה אותה כמות, אבל תוך זמן קצר, אחת אתה תגיד לו, זה רע, והשני ברוך השם זה טוב.
אתה מתפלל לגשמים...
ביתם, נכון, אבל זה מה שמתכוונים שאומרים, אין רע שיורד מן השמיים. יש שפע שיורד מן השמיים. כאשר הוא מגיע אלינו זה יכול להפוך להיות פשע. זה אותם אותיות. אז זה ההבדל. זה מצידנו. אנחנו תמיד מדברים מצידנו. כי עליו אנחנו לא יודעים כלום. למרות מה שהתיאולוגים מנסים להגיד, כן? לכן כל הייחוס של כל התכונות וכולי שהתיאולוגים מנסה להלביש עליהם מבחינת המקובלים, זה אוסף של שטויות. אנחנו לא יודעים כלום עליו. אנחנו יודעים ברגע שמדובר בקשר בינו ובין העולם הנברא. זה נקרא מחשבת הבריאה. במחשבת הבריאה יש הכל. ובאותה מחשבת הבריאה יש גם משהו שיתברר אחרי שזה משתלשל מעולם הצילות שזה, ועולם הבריאה שזה, ועולם היצירה, ומעולם היצירה לעולם העשייה, זה יתברר כרע. אבל אם אתה שואל את השאלה מה המקור, אתה תגיד במחשבת הבריאה. איך אפשר להגיד דבר כזה במחשבת הבריאה שהיא אמורה להיות כולה טוב? כי הכל כלול בפנים. כל האפשרויות, הכל כלול בפנים. בדיוק באותה סיבה שאתה תגיד, וזה מה שהשלה אומר ושמה ניתו חוזר עליו, כאשר אתה מסתכל בסופו של דבר על התהליך ההיסטורי מהתחלה עד הסוף, כן? אתה תגיד שהקדוש ברוך הוא כבר יודע מראש מה יהיה, במובן הזה שכל האפשרויות כלולות במחשבת הבריאה. אבל מתוך האין סוף האפשרויות האלה, בסופו של דבר יש אחד שהיא נבחרה בפועל בעולם המציאותי, על ידי מי? על ידי האדם. על ידי האדם, כן? וברגע שזו נבחרה,
זו הדרך שזהה למחשבת הבריאה.
בדיוק. אז מה עם שאר הדברים? נעלמו?
לא, הם קיימים עדיין, יכולים לקרות מחר.
לא, 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 זה בדיוק זה. האמירה של השלה כאן מאוד מאוד מודרנית, במובן הזה.
זאת אומרת, שברגע שנבחרה אותה דרך שהאדם בחר אותה, אז שאר האפשרות פה לא רלוונטיות.
בדיוק. ומה זה נקרא אצל השלה? זה הצמצום. צמצמת את מחשבת הבריאה לאפשרות אחת. וזו המחשבה שבסופו של דבר הייתה...
טוב, אבל אם עכשיו אתה תשנה, איפה זה מופיע? זה יצא שזה לא
משנה. בשלה, בהקדמה שלו,
זה חלק ממחשבת הבריאה.
מה? זה הכל חלק ממחשבת הבריאה.
לא, אבל אם עכשיו משתנה, המעשייה הנוכחית...
זה נכון בכל נקודת זמן.
אז בכל נקודת זמן יש את כל האופציות.
בוודאי.
אז לא צמצמת.
לא, לא. אבל
בחרת דרך אחת.
אז זה צמצמת. זה בדיוק צמצם שם. כן, כן, זה אותו דבר. לכן אומר, זה מאוד מודרני. זה מה שהכל היה אפשרי. במציאות, במציאות יש רק אפשרות אחת.
ומחר שאתה משנה, זה לאותם הכל אפשרי.
ברור, ברור. שנייה, על פי שנייה אחרי
זה. צמצם השנייה.
ברור, ברור. אבל זה נקרא פעולת הצמצום. כן? אבל מי עושה את זה? האדם. זה לא נגזר מהמערכת המכנית הזאת. זה כאן הנקודה החשובה ביותר, כן? זה לא כפשוטו, זה הנמשל. אז זה חזרה לאותה מחלוקת, כן? אז מה שהשלב ואומר, זה בשובו של דבר, הכל תלוי בך. זה מה שרגם התלמיד של הגאון, רבי חיים מוולוז'ין, יגיד אחר כך בנפש החיים. זה אותו קו. אתה היתוש הקטן שנמצא בפלנטה מסוימת בקוסמוס כמעט מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של של עצמים, כן? אתה בסופו של דבר קובע. מה זה אתה קובע? אתה מוציא אל הפועל מאינסוף אפשרויות, וממש אינסוף אפשרות אחת, וזו ההיסטוריה. וברגע שזו ההיסטוריה, כביכול הקדוש ברוך הוא צריך לשבור את הראש. עכשיו, אם אתה הלכת לכיוון הלא רצוי, כי זה באפשרות שלך, איך עכשיו לנווט את זה בחזרה לכיוון הרצוי? ולכן המדרש אומר שמשל שיש ארבע דמויות שהקדוש ברוך הוא מצטער שהוא ברא אותם בעולם. אבל ברגע שנבראו, צריך לעשות איתם. צריך להתחשב בהם. זה שזה לא היה רצוי, בסדר. אבל האפשרות הייתה קיימת, אחרי זה אי אפשר להוציא את זה לכל. יפה, כן?
זאת אומרת, מתוך הסט של האפשרויות, יש לי דברים שאני מעדיף, יש לי היררכיה של מה אני רוצה ומה אני לא רוצה. כי אם הוא לא רצה בבריאתם של הארבעה,
נגיד את זה. נגיד את זה אחרת, יש דברים שמומלצים, זה הטיפ שאתה מקבל, הנה עדיף ללכת ככה, אדם הראשון עדיף שלא תאכל, אבל אם אתה אוכל, טוב אני אתחשב במצב. אתחשב במצב להגיד שזה מה שהיה.
כמו שרצית שאני אהיה נודיסט ואני אוכל רק ירקות.
כן, רגע, רגע. ועל זה דווקא, יש מדרש שהרב אלישיב מפרש אותו בכיוון אחר לחלוטין, על הפסוק בקהלת, לכל דבר, זה שמה, לכל דבר וחפץ, יש זמן, ועת לכל חפץ, נכון? אז המדרש שמה אומר, המדרש הוא נמצא בקהלת רבה, אומר את הדבר הבא, היה זמן לאדם הראשון להיכנס לגן עדן, והיה זמן לאדם הראשון לצאת מגן עדן, היה זמן לנוח להיכנס לטבע, והיה זמן לנוח לצאת מן הטבע, היה זמן לאברהם לימול את עצמו, והיה זמן וכו' וכו'. לכל דבר היה זמן. למה, מאיפה המדרש לומד את זה? אומר, זה הפירוש של המילה, והיה, לא משנה מה, כל פעם שכתוב והיה, צריך להבין את זה ככה. אז הרב אלישיב רוצה לקחת את זה בצורה דטרמיניסטית, אבל לפי ההסבר של השלה אפשר להבין את זה הפוך. ברגע שאתה בחרת באחד מהאופציות האינסופיות, מבין האופציות האינסופיות, מה שהיה זה והיה. זה הפך להיות המציאות. עכשיו צריך לפעול לפי המציאות הזאת. צומת החלטה חדשה. וכל פעם זה צומת חדשה.
זה הנושא של המבול.
מה? זה הנושא של כל דבר לפי המדרש.
לא, מה שקורה כאן שבימים נוח, הוא רואה שהעולם שנברא, נברא, הוא משנה את העולם, הוא מביא את המבול. זהו, הוא צריך לפעול נגד הרע שנוצר. זה לא משהו ברע.
זה נכון בכל נקודת זמן לפי המדרש. זה לא רק נקודתי. זה נכון בכל נקודת זמן. ברגע שאתה בחרת באופציה מסוימת, זה הופך להיות המציאות, והמציאות הזאת, לפי מניתו, היא אמיתית.
זה נכון. המציאות היא אמיתית, אבל אז בא הקדוש ברוך הוא ומשנה.
הוא לא משנה. הוא לא משנה.
אתה בחרת את
הרשע בסדום,
הקדוש ברוך הוא מביא את המפור, לא אני.
לא, 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 לא. זה שלב של שיפוט. זה שלב של שיפוט.
של הקדוש ברוך הוא.
שנייה. האם היה, האם נוח היה יכול למנוע את המבול?
כן.
כן, איך?
ולחזור בתשובה שם.
לא, לא. בזה שהיה אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו להיכנס לטבע, הוא אומר לא רוצה.
לא רוצה, חלילה לך, שפר כל הארץ.
כמו אברהם. הוא היה יכול לבוא להגיד סליחה, אני לא נכנס, בוא נראה אותך עכשיו.
רגע, אז מה, נגיד שהיה אומר, אז זו המציאות, אז הם פועלים
בצורה אחרת.
זאת אומרת, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מוריד לבול, כי אולי...
זה אומר שזה הכל...
או שהיה משהו אחר, שאנחנו לא יודעים.
זה אומר, אגב, זה ההסבר של האביב של השלח, שאמר את הדבר בפירוש, כן? היה בידי נוח למנוע את המבול. איך? שברגע שהוא הצטווה להיכנס, היה אומר, לא נכנס. אבל הוא נכנס. זאת אומרת שההיסטוריה שאנחנו מכירים זה רצף של דברים שקרו. אבל מה שמניתו מבקש להחזיר אותנו זה להבין מה היו החלופות.
אבל עדיין יש דברים שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות.
בוודאי.
למול את אברהם.
יפה.
אז אברהם לא עשה את זה מתוך רצונו.
בוודאי.
הוא קיבל פקודה שמישהו כיוון אותה.
בוודאי. בוודאי. אבל נניח...
אברהם היה מסוגל לקבל את הצו האלוהי.
אבל נניח שאברהם היה אומר לא רוצה.
אז הוא לא היה אברהם.
הוא לא היה אברהם, בדיוק. אז היה אברהם אחר במקומו.
בסדר, זאת אומרת שזה לא נקבע על ידי האדם.
לא, יש דברים, יש, עוד פעם, יש מחשבת הבריאה, במחשבת הבריאה יש תוכנית שלמה, כן?
שבסוף יהיה מסיים להגיד, אם נוכחים את מסיים.
ברור, ברור, ברור. ויש כל מיני דברים הכרחיים,
שזה
יקרה. כדי שהתוכנית תתקדם, בסדר? בסדר? אז אחד מהדברים זה ברית מילה אצל אברהם, ככה, בסדר? בא הקדוש ברוך הוא לאברהם ואומר לו תעשה ברית מילה. הוא היה יכול להגיד לא רוצה?
ואז היה נבחר מישהו אחר להיות אברהם.
כן.
לא, אתה רואה את זה אצל יונה הנביא. יונה אומר לו אני לא רוצה.
יפה.
בכל זאת אתה.
יפה.
אז הוא מסדר לו שהוא יוצא.
יפה, בסדר. אבל עובדה שיונה היה יכול לבוא ולהגיד לא רוצה.
הוא אמר.
נכון, מה שאתה עושה זה פרסה.
אז הוא אמר לו, אתה
בכל זאת
תעשה.
לא, הוא לא אמר לו, אתה מצליח. לא, לא, הוא אמר לו בסוף, אתה אומר פרסה, אתה לא השופט. אתה הנביא. זה לא אותו דבר. זה שאתה בתוך ה-13 מידות פתאום משמיד לי את המידה של האמת, כן? בעיה שלך. האמת זה אני שופט. אם המעשה שלהם הוא אמיתי או לא, אתה לא יכול להתערב. זה נראה לך מזויה ופרסה אחת גדולה, אל תתערב בשיקולים שלי. אני ביקשתי ממך לעשות. את הדבר הזה אתה מוכן לעשות?
אמר לו לא.
אמר לו לא, אז הוא אומר לו.
אז הוא אמר לו, אתה כן תעשה.
אתה כן תעשה, כי יש אצל אנשים מסוימים מדרגה שהיא מעבר לבחירה החופשית שלהם. מעבר לבחירה החופשית שלהם. הצדיק, למשל, השאיפה של הצדיק האמיתי, כן, זה לא להיות נתון יותר לבחירה החופשית. כי מעבר לזה יש חופש מה שנקרא אצל הרב קוק חופש עליון יותר, כן? שהוא רוצה להגיע למדרגה הזאת, אבל זה לא המקרה שלנו. אבל זה מה שחשוב מאוד להבין. הוויה הזה, זה בסופו של דבר התוצאה של הבחירה של האדם שאמר, בין כל האפשרויות האלה, אני בוחר. ואז מתברר שאם אני בחרתי את הבחירה הנכונה, כן? אז אני קידמתי את ההיסטוריה והעברתי אותה לשלב חדש.
אני בחרתי בחירה לא נכונה, בחירה? שיניתי את ההיסטוריה.
כן, כן, אבל זה עדיין לא השלב הזה, עדיין צריך עכשיו, יש סיבוך, ובסיבוך הזה אותו. צריך לסדר. טוב, נמשיך בשבוע הבא. Okay. מה הרב אמר לי ש...
לא בא?
לא, הוא בא, השיעור השלישי היום לא מתקיים.